הבמה שלך עם יונת קפלן.
טוב, שלישי פעמיים כי טוב, הבמה שלך, כל חי, שני לראשון, שנה אזרחית, התחילה. אנחנו לא נוהגים לברך ברכות בשנים לועזיות למניינן חלילה, אבל אני כל הזדמנות שיש לי להתפלל למשהו טוב, אז אני נתלית עליה, נתלית בה, איך אומרים? כן, משהו כזה. השבוע נתקלתי באיזשהו טקסט ש... ככה נגע בי מאוד על הציבור החרדי בזמן המלחמה. אני חושבת שהמלחמה הזו יותר מתמיד מסתמנת בסימן של ענווה גדולה. בכל המגזרים יש איזשהו שקט וגם דריכות. אני רוצה להקריא לכם טקסט שכתבה שולי צ'ייט ואחר כך נדבר איתה גם. היא כותבת ככה: המילים הבאות מופנות אל שותפיי לזהות. אחיי ואחיותיי החרדים, אני כותבת לא בהבעת עמדה השקפתית, אלא כמי שמגיעה מעולם הייעוץ במערכות יחסים. יש מושג מאוד בסיסי וחשוב במערכות יחסים שנקרא עמדת נפש. מה זה אומר? בכל מערכת יחסים זוגית, הורית, מול בוס בעבודה או סתם חבר, יש את הפעולה הפיזית שעושים, כגון דיבור או מעשה. במקביל לזה, לפני... וגם תוך כדי יש את המחשבה ואת הרגש בהקשר לפעולה או הדיבור הנוכחי. מחשבה או רגש שנמצאים עמוק בפנים אצל האדם עצמו, שאיתו ודרכו הוא פועל. הנקודה העמוקה הזו, איפה שהנפש שלנו נמצאת, בהקשר לאותה פעולה או דיבור נקראת עמדת הנפש. בין אם נרצה או לא, עמדת הנפש היא השדר האמיתי שישודר לאדם ממול. כלומר, הפעולה או הדיבור החיצוני והפיזי שעשה או אגיד, ישפיעו לאדם מולי לפי עמדת הנפש שלי. לא תמיד האדם מולי ידע להצביע בבירור על השדר הזה, אך הוא בהחלט ירגיש אותו. ויותר מכך, זה יהיה המדד דרכו ימדוד את הכנות והאמת שבה נאמרו הדברים. ממשיכה שולי צ'ייט וכותבת, לדוגמה, אם אני כהורה רוצה להציב גבול לילד שלי בפשטות ובקלות, עם המילה לא, יש את השדר שמועבר עם זה. והילד שלי ירגיש בהחלט מאיזה מקום זה הגיע. אם זה הגיע ממקום של מחשבה ובהירות הרגש, דהיינו, שברור לי ההורה שזה מה שנכון כרגע לילד ואני בטוח בעצמי, אז באמת השדר שיועבר דרך המילה לא יהיה ברור וסמכותי. אם זה יהיה ממקום של חוסר ביטחון פנימי בדבר, השדר יועבר בהתאם. אותו הדבר גם באדם מול חברו. למשל בהושטת יד לעזרה, אם החסד שלי מגיע ממקום חבוי של יהירות, של התנשאות, של חנופה או כל רגש אחר שאיננו נקי, אז עצם הפעולה או העזרה יהיו בסימן שאלה אצל הנותן ואצל המקבל. הכלל הזה נכון גם בין איש לאשתו וכל מערכת יחסים אחרת. הכרת עמדת הנפש דורשת כנות אמיתית ועמוקה, ורק האדם עצמו יכול לבדוק אותו עם עצמו. ולמה אני מפרטת את כל זה, היא כותבת, חוץ מלתת לכם טיפ ממני? כי כל התקופה האחרונה התאפיינה בימים שבהם כאב, פחד ובלבול עוברים על כולנו. במקביל, ואולי כפועל יוצא, התרבו הדעות, הזרמים והשקפות אצלנו במגזר הנפלא שגדל ועוד יגדל בלי עין הרע. כמובן שלדבר ולדון כאן מהי האמת, מה נכון או לא נכון, זה בוודאי לא מקומי, ומן הסתם גם חסר תועלת. אז מה כן? בתוך כל הרעש הפנימי והחיצוני, אנו נמצאים כעת במערכת יחסים שהיא לא תמיד קלה, לפעמים קצת רגישה, עם אחים יקרים שלנו מכל הזרמים, הדעות והשקפות העולם. יחד עם מערכת היחסים הזו, אנו נמצאים במערכת יחסים פנימית שלנו אל מול עצמנו, וגם זו יכולה להיות בימים אלו מבלבלת ולא בטוחה. וכאן המקום שנכנס עמדת הנפש, שנותנת אינדיקציה אמיתית מהו השדר והמסר שלנו לאחרים וגם לנו עצמנו. בבהירות והאמת והיושר מול בורא עולם. האם אני לומד תורה ממקום של יהירות שרק אני דבק באמת ועושה את הדבר הנכון וכל השאר שלו נחותים ממני, או אולי להפך, דווקא בימים אלו, הלימוד מגיע ביתר סעט ממקום של נושא בעול, של הבנת עוצמת לימוד התורה הקדושה ותפקידי המיוחד בתקופה הזו. יחד עם הכרת הטוב שלי לאנשים שכרגע ממלאים את תפקיד אחר בחזית הפיזית, בעשייה או בכל דבר אחר. ואם בחרתי להתגייס לצבא, האם זה ממקום של נאורות, של הרגשת עליונות וחוכמה על סבותיי ורבותיי שחשבו וסברו אחרת, בעוד אני האדם הליברלי המתקדם שמבין יותר ופועל אחרת מהם, מוכיח לעצמי ולעולם שגם אני שווה? או אולי זה מגיע ממקום אמיתי של נושא בעול, של ראייה, ענווה ומפוקחת, שכיוון שכרגע תורתי לא אומנותי, אז אולי זאת חובת השעה, מבלי לאבד את אמונת הדרך לי ולילדיי. האם אני שולחת עוגות עם קצפת לבחורי ישיבות בשבוע הראשון למלחמה הנוראה, ממקום שאולי צריך להוכיח לעצמי ולאחרים שאנחנו לא מתבלבלים בהשקפותינו, ורק זוהי האמת, או ממקום אמיתי שיודע להושיט עזרה והוקרה לחיילים שנמצאים בחזית הפיזית והמסוכנת כל כך, וגם יודע להביע הערכה והוקרה לבחורי הישיבה שנותנים את מורתם הרוחנית החשובה? האם העזרה שלי למשפחות אנשי המילואים, לחיילים או לכל אנשי המערכה הפיזית, מגיעה ממקום מתנצל של רצון להוכיח, הנה תראו גם אנחנו בסדר, או ממקום של אמת פנימית ויציבה, היודעת להכיל את מורכבות השוני שבינינו, ומתוכה גם להביע דאגה אמיתית, אכפתיות, אחוות אחים והוקרת תודה לכל החי ואחיותיי בעם, לכל אחד ואחת על חלקו וחלקה במערכה. ואם יכולים להוסיף פה עוד דוגמאות מרוח התקופה, כל אחד יכול, ממקום כנה ואמיתי. כפי שכתבתי, להכיר את עמדת הנפש שמתוכה אני פועלת. להתייעץ עם מורה רוחני, עם חיזוק אמונה והאמת ותפילה אמיתית וכנה שהקדוש ברוך הוא יפתח לנו את בהירות הדעת. ועוד דבר קטן שכדאי להזכיר לעצמנו בימים מבלבלים אלו. העם היהודי, בשונה מעמי העולם שמאמינים וסוגדים לצעירים, שככל שאתה צעיר ומתקדם, אתה שווה יותר, אצלנו עם הנצח שכל ההוויה שלו, של מי אנחנו ומהי מטרתנו, היא הפוכה בדיוק. כל דור נשא עיניו לדור הקודם. עמדת הנפש שלנו מול הדור הקודם, מול רבותינו, ממקום עניו, ממקום מקבל, ממקום של הבנה, שאנחנו לא מתקדמים, לא מבינים יותר, אלא אבותינו ואבות אבותינו, הם המתקדמים האמיתיים. גם אם נבחר, נראה, או נפעל קצת שונה מהם לפי צורך השעה, עדיין עמדת הנפש שלנו תמיד נכון שתהיה ממקום של נשיאת עיניים אליהם ולא מעליהם. רק כך נוכל למדוד בצורה מפוקחת את הדופק הרוחני שלנו כל הזמן. הסלוגן הציבור החרדי מתפקח ומתקדם הוא לא נכון מעשית והוא לא נכון לנו. בינתיים יש רק ירידת הדורות ולוואי שתמיד נזכה להיות בעלייה. בוקר טוב שולי צ'ייט.
בוקר טוב יונת, שלום לכולם.
מה שלומך?
ברוך השם, מצוין.
את יועצת...
נחמד לשמוע את הטקסט ממישהו אחר שמקריא את זה, זה כזה, זה מרענן את זה.
זה מספר לך סיפור אחר? אני רק אגיד שאת יועצת אישית, זוגית וחינוכית. אני, את קראתי את הטקסט הזה, הייתה תקופה שהיינו כולנו בשקט, כי כולם, מכל המגזרים אגב, כי היה ברור שקורה פה משהו בחברה הישראלית. ואני רוצה לשאול אותך, מה קורה ללב הזה שלך שכותב את הטקסט הזה? מאיזה מקום זה מגיע?
אז כמו כל דבר, סת, אני יוצא לי לכתוב הרבה, ותמיד זה קודם כל מגיע מעצמי. זאת אומרת, את כל דבר ש... בתור אחת שעוסקת בזה
בתהליכים,
אני יודעת שכל בתהליכים במערכות יחסים, אז כל דבר שאנחנו רואים על השני, אז אני מבינה שרגע שנייה אני צריכה לבדוק איפה זה פוגש אותי, אוקיי? למה אני רואה את זה, מה אני רואה פה, וזה בטוח גם פוגש אותי. אז אני דבר ראשון תמיד אני אומרת, אני כותבת את זה ממני אליי, ממש לעצמי, קודם כל את המילים האלה, את ככה לעשות לי בהירות ובאמת סדר בכל המחשבות. אז באמת המילים האלה התחילו ממני ולא ממקום של איזשהו לא להטיף פה למוסר ולא להגיד משהו, פשוט לעורר נקודה. אז אמרתי, במקום שאני אכתוב לעצמי, אם יהיה עוד מישהו שזה יעורר לו את הנקודה, אז הלוואי והיה זה שכרי. זה הדבר הראשון.
כתבת לשולי, לאחותי שולי את המכתב, ואז שינית את הכותרת לאחיי ואחיותיי.
כן, כן, בדיוק. כן, כן, כמו הרבה נושאים. ובאמת, כמו שהתחלת ואמרת, בהתחלה היה משתק. היה משתק, היה גם קצת של כאוס ממקום אחר כזה, בגלל שהמגזר שלנו גדל וגדל ויגדל, והוא באמת כל כך הרבה זרמים ודעות והשקפות בדיוק כמו שכתבתי, אז אני ככה, את יודעת, בתוך עמי אני יושבת, ומסביבי היה כל כך הרבה פתאום דעות ורגע ואמירות ויוזמות ולא ככה ולא ככה, אתה כל אחד והאמת שלו.
כן.
והרגשתי כזה שנייה אחת, רגע, קודם כל, כמו שאמרתי, להעביר לעצמי שנייה אחת, בוא נעשה רגע סדר, מה קורה לי, מתוך מה אני פועלת, מה מניע אותי. שזה בעיקר מה שרציתי לעורר את
הנקודה. איפה הלב שלי נמצא? איפה הלב שלי נמצא, נכון?
נכון.
זוהי בעצם עמדת הנפש.
נכון. עמדת הנפש, החידוד זה אולי יותר מתוך מה אני פועלת, איפה אני נמצאת, את יודעת, במערכות יחסים, אז אני לקחתי את זה, ככה השאלתי את זה ממושג של, למשל, מערכות יחסים מול ההורים שלנו, בתור אנשים בוגרים, אז אני משתמשת במושג הזה, עמדת נפש, שזה מקום מלמטה, איך אני מסתכלת עליהם, לא משנה מי הם ומה הם, אבל מאיפה אני מסתכלת עליהם. אז ולקחתי את זה והשאלתי את זה לנושא שלנו, לעמדת נפש, מתוך מה אני פועל. זאת אומרת, יכול להיות פעולה מסוימת שאני עושה, וזה מבורך, אבל הדיוק פה זה מה מניע אותי, מה גרם לי לעשות את זה, וזה הבדל מאוד מאוד דק, אבל מאוד מאוד קריטי לעצמי, לאמת הפנימית שלי, לבהירות הדעת שלי, שבאמת אני בכיוון הנכון. זה באמת מדד הדופק
כאילו,
שלי.
זה כאילו שאתה יכול לעשות את אותה פעולה, יום אחד זה יהיה הדבר הכי נכון לעשות, ויום אחר זה יהיה הדבר הכי לא נכון לעשות, בגלל שהמניע הוא שונה.
נכון, ממש, ממש, כן, ממש ככה, וכשזה מגיע להשקפה, אז אני לא יודעת, אני קטונתי, אני לא אומרת, אני קטונתי מלהביע, וגם אני חושבת שאין אמת אחת, ואתה יודעת, גם רב, כששואלים אותו שאלה, אז כל כך הרבה פעמים אנחנו רואים שהוא עונה פשוט שונה לכל אחד.
נכון.
זה תלוי בכל כך הרבה פונקציות ומסביב ומה קורה. לכן אין פה איזשהו הבעת אמת אחת, כי אין אמת אחת.
בעצם המסמך הזה שולח אותנו לברר מאיזה מקום אני עושה את מה שאני עושה, אני אומר את מה שאני
נכון,
אומר,
נכון,
אני
נכון.
מתעקש על מה שאני מתעקש, בדיונים יש באמת, בשולחן השבת, ומי שהולך
נכון.
לבית כנסת, ובכל אספה
נכון.
שהיא, ברור שהפיל הזה קיים בחדר, אבל,
נכון,
אבל
נכון.
באמת מה שאני הרגשתי מהמסמך שלך, ששלחת אותנו, הקוראים, לברר עם עצמנו, מה יושב בפנים, מה מניע אותנו להגיד ככה או אחרת. וכמו שאת אומרת, בסופו של דבר, סיכמת את המסמך הזה ואמרת, שאו עיניים אל עם הנצח, אל דור העבר שלנו, תתייעצו, וברור שכל מקרה לגופו, כמו שכל ילדה תשלח לסמינר אחר בהתאם לה, וכל בחור לישיבה שלו, וכל ילד בהתאם למקומו ולמעמדו, כך ייעצו לנו רבותינו.
נכון. יש פה דווקא במקום, באמת בנקודה האחרונה, יש משהו שכן באופן אישי, זה כזה כל הזמן, זה היה, אני חושבת שזה גם היה אחד המניעים, שאני באופן אישי, אותי זה פגש, שהסלוגן הזה, הציבור החרדי מתפקח, הוא מתקדם, או כל, עשה לי קווץ' בלב ברמה האישית, אני כאילו, אני אומרת, רגע שנייה, בעצם אתם אומרים לי,
שעד עכשיו זה היה מקולקל וצריך לתקן את זה.
ממש.
נכון,
הייתי ההפך ממפוקחת. ועוד יותר מזה התגוננתי על הסבות שלי, על הרבנים שלי. כאילו, באופן הכי קטנוני זה פוגע. זה לא נכון.
זה לא קטנוני, זה שדר, אפרופו עמדת הנפש, אם יושב מולך מישהו, אני תמיד גם מתנגדת לזה, החרדים החדשים, מה זה חרדים חדשים? לא צריך לחדש את החרדים, הם בסדר גמור. צריך, כמובן, חלק מלהיות חרדי זה להיות עובד השם עם אצבע על הדופק ולהסתכל לכל מציאות משתנה בעיניים, וזה לא לחדש וזה לא לשנות. והיה משהו, איך התגובות שאת מקבלת לכתיבת הלב הזאת שלך?
האמת שהיה תגובות מדהימות, כי זה עשה סדר כזה, בדיוק כמו שאמרתי לך, התחלתי בלעשות את, בלכתוב את זה לעצמי, רגע, למה היוזמה הזאת של לשלוח עוגות לבחורים, משהו בי לא היה שלם איזה שנייה, בוא נעשה שנייה סדר במחשבות, אז גם ככה זה אני שמחה, ובאמת זה, בדיוק כמו שאת אומרת, זה היה התגובות שהציפו, רגע, איזשהו סדר במחשבה, מתוך מה אני פועל, ובאמת זה פגש הרבה אנשים, ומאוד מאוד מעניין, כי באמת כל אחד בזווית שלו, ובנקודת האמת במרכאות שלו, אז הוא לקח את זה לשם, אוקיי? ואם הוא בחר, אם הוא אברך יקר שיושב ולומד, ואם הוא בחר להתגייס, אבל באמת כזה כל אחד לקח את זה באמת לזווית שלו, ואני שמחה, אני שמחה שזה נגע לכל אחד בנקודת מבט שלו.
אני שמחתי לשוחח איתך הבוקר, אני חושבת שעשית משהו יפה, היית שליחה למשהו גדול וטוב, ותמשיכי, תמשיכי להשמיע, חשוב מאוד.
תודה יונת, גם את, תודה רבה.
שולי צ'ייט, יועצת אישית, זוגית וחינוכית, תודה על המילים שלך ותודה על השיחה הזאת הבוקר.
תודה רבה, תודה.
שיהיה לך יום נפלא.
יום, תודה יום.
Oy oy vey amei kulam tzadikim oy kol yisroi oy kol yisroi yesh lohem cheilek li oy lamabo יש להם חילק ליאוי למבוא אוי כל יסרו אלי יש להם חילק יש להם חילק ליאוי למבוא אוי כל יסרו אלי יש להם חילק יש להם חילק ליאוי למבוא אוי כל יסרו אלי יש להם חילק יש להם חילק ליאוי למבוא שנמר וימיך כולם צדיקים שנמר וימיך כולם צדיקים אוי כל יסרוי אוי כל יסרוי יש להם חילק ליאוי למבוא שנמר וימיך כולם צדיקים שנמר וימיך כולם צדיקים אוי כל יסרוי אוי כל יסרוי יש להם חילק ליאוי למבוא אוי כל יסרוי יש להם חילק Yeshlohem chaylek liyoyi lamabo Oy kol yisroi Yeshlohem chaylek Yeshlohem chaylek liyoyi lamabo Oy kol yisroi Yeshlohem chaylek Yeshlohem chaylek liyoyi lamabo Oy kol yisroi Yeshlohem chaylek Yeshlohem chaylek liyoyi lamabo שנמר וימיך כולם צדיקים אוי כל יסרו אוי כל יסרו יש להם חילק ליאוי למבוא
כולם צדיקים
אוי כולם צדיקים slowly. Oh yeah, yeah, yes, the hem chaylek. Oh yes, the hem chaylek. Oh chaylek, the ahoy la mabo. יש להם חלק ליעולם, ליעולם הבא.
פרסומות ונשוב ונדבר על איך מתמודדים עם שכול.
עכשיו איתכם הבמה שלך עם יונת קפלן.
הגברת הבאה שאני משוחחת איתה היום, זאת יעל שבח. יעל, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, ברוך השם.
את מחנכת ופובליציסטית ישראלית, אלמנות...
אני כבר לא מחנכת, חינכתי בעבר.
אז, אבל פעם מחנכת, תמיד מחנכת, לא אמרו לך?
נכון, כן.
אלמנתו של הרב רזיאל שבח, שנרצח בפיגוע ירי ליד חוות גלעד, שמקום דמו. את מתחילת המלחמה, אני כזה חושבת לעצמי, מה התקופה הזאת עושה לאנשים שחוו את זה? איזה טריגרים זה מציף?
קודם כל ברור, זה טריגרים אינסופיים, זה להשליך את עצמנו לתוך הסיטואציה הזאת, לחשוב על זה, זה לדבר על זה, זה באמת המון המון, המון המון להיות סביב זה כל הזמן.
התקף חרדה מתמשך כזה?
לא, אני חושבת שזה באמת מחולק, זאת אומרת, גם מחולק תקופתית, וגם מחולק לאנשים, מבטאת לפי אישיויות, כל אחד מגיב לזה בצורה אחרת. מה שבטוח זה שזה לא עובר, זה לא עובר ליד אף אחד. יש באמת מי שמגיב לזה יותר, את יודעת, מבחינת, כאילו, לא, גופנית, כאילו, את יודעת, סוג של התקף חרדה, סוג של קושי לישון, סוג של הרבה התקפי בכי וכאלה. וזה גם בהתחלה היה מאוד מאוד, זה היה הרבה יותר חזק אצל חלקנו. אבל למזלנו, ואני אומרת את זה בזהירות, אבל זה עדיין למזלנו, התקופה הזאת גם מביאה איתה המון המון צורך בכוח אדם ובעזרה, ולכן בעצם יוצא שאני מאמינה שרובנו מנתבים את הכאב הזה באמת לכמה שיותר עשייה, חלקנו סביב הדבר הזה וחלקנו פשוט בלמצוא את עצמנו במשהו שיעשה לנו טוב. לא חסר, כאילו, איך אומר הרב מפיאצטנה, אומר שבגטו לא היה מקום שבו לא היה יהודי שצריך טובה. אז אני חושבת שאנחנו יכולים להזדהות עם זה עכשיו, זאת אומרת שיש באמת איזושהי תחושה שיש צורך בחסד בכל מקום, אז פשוט אני חושבת שאנשים לומדים לנתב את הכאב, את הקושי שלהם לשם, זה מאוד חזק.
את עושה לי דמעות, לא יאמן שאישה שמתמודדת עם אלמנות, שישה ילדים בלי עין הרע, וזה מה שיש לך לקחת. אנחנו צריכים לחפש את החסד הבא. זה כאילו, את יודעת, זה...
את יודעת, אבל אני אומרת את זה אפילו ממקום, כאילו, קצת יותר אפילו אגואיסטי.
איך ידעתי שתגידי את זה? באתי להשלים את המשפט הזה. תפסיקו עם זה. לא, זה לא. אפילו כאמירה זה כזה לא. לא, זה גדלות נפש וצריך להכיר בזה.
אבל אני אגיד הפעם אני אומרת את זה. כי זה מרתיע הרבה פעמים. אנשים שהם נמצאים במקום חלש ופתאום אומרים להם, לך תתנדב, זה מרתיע. זה מרתיע כי הוא אומר, וואי, אין לי כוח לעצמי, אז איך יהיה לי כוח לאחרים? אבל צריך לדעת את זה, שבעצם הפנייה לעזרה והפנייה לחסד בעצם, לעזור, היא זו שנותנת את הכוח. וזה מין מנגנון כזה שהקדוש ברוך הוא ברא בנו, שהוא, אני אמרתי אגואיסטי, אבל התכוונתי באמת שזה פשוט מטפל, זה מטפל בנו. אני מרגישה שמרגע שבאמת, את יודעת, ניצבתי את כל הכאבים ואת כל הפחדים, הבלבול, השכול, למקום של באמת עזרה ועשייה ותמיכה וליווי. מרגע שניצבתי את זה לשם, פתאום נהיה לי הרבה יותר כוח, וכשאני לא מתעסקת בזה, אז אני הרבה יותר חרשה, הרבה יותר כפופה, הרבה פחות, הרבה יותר בתוך עצמי, הרבה יותר שקועה בתוך הכאבים שלי.
מדברים על הדבר הזה שנתינה היא בעצם כלי מרפא, ולהיות בשירות לאחרים מוציא אותנו מהמחשבות הקשות, וכאילו עוזר לנו לראות שהגלגל ממשיך להסתובב וכולי, ומדברים על, על נושא של, של תרומה לקהילה, כמו שאת אומרת, ככלי טיפולי. מה הדבר שהכי קורה לך כשאת את, את הולכת בימים אלה לחזק הרבה מאוד משפחות של נופלים?
קודם כל, מה שבאמת חזק בתוך כל הדבר הזה, זה, זה כאילו, זה כמה זה עובד בהדדיות, כמה זו דלת שהיא פתוחה לשני הצדדים, כמה כוח את מגיעה, אני מכינה את עצמי נפשית, כי להגיע לאלמנה זה להכין את עצמך נפשית, אני מתאפרת, אני לובשת בכוונה, כאילו, הגילים מיוחדות, אני מתלבשת יפה, אני מגיעה פחת, יודעת, הכי... הכי חגיגי שלי, כי להגיע לאלמנון שהרגע את אלמנה, וזה להראות לה באיזשהו רובן, תשמעי, כאילו, אני מכירה את החושך הזה, אני שמה כבר 6 שנים, ולא מצאתי את הכפתור, איפה מרימים את ה... איפה מדליקים את האור.
והוא חוזר.
אבל ככה זה נראה אחרי 6 שנים, זאת אומרת, כאילו, אני יכולה לעזור לך לראות איך בכל זאת בתוך החושך הזה אפשר ללכת בחושך.
כאילו, לקחת על עצמך שליחות, ש...
לא לקחתי על עצמי שליחות, הלכתי לחפש מזור, זה מה שקרה.
שייכות, משמעות, כי את יודעת, כי אני בטוחה שיש נשים שלא הולכות, אולי קשה להם אפילו לראות נשים.
אני חושבת שבאופן גורף, כל אלמנה שדברית, תספר לך שאצלה בשבעה אצלה, היה מאוד מאוד מחזק שהגיעו המון אנשים, גם אם זה אנשים שלא מכירים, אבל הכי מחזק היה, שהגיעו אנשים שהם בסקטור שלהם, זאת אומרת, כשהם בסטטוס שלהם, אם זה אלמנות, אם זה אמהות שקולות, אם זה אחים שקולים, תמיד שמגיע בדיוק הדבר הזה שהוא כמוני, זה נותן הרבה הרבה יותר כוח, וקשה לשכוח את זה, זה רגע שקשה לשכוח אותו. אני זוכרת אותן, את כולן, את כל אלה שהגיעו. אני זוכרת כל מה שהם אמרו לי, אני זוכרת חלקן חברות שלי עד היום, זה כאילו משהו שאי אפשר להניח לו. אבל אני חושבת שזה בסוף ה... אני יודעת אם זאת שליחות, אבל זה באמת, זה בסוף השייכות, הקשר שמחבר אותי בתוך הדבר, בתוך עמדתי את הכאב הענקית הזאת, אז תפסתי את הדבר הקטן הזה לעצמי, וככה אני מרגישה גם את הזהות שלי בתוך זה, וגם אני חושבת שזה פשוט נותן כוח גם מהצד השני, זה באמת עושה את זה.
הילדים גם חלק מהנתינה, כאילו את חושפת אותם לזה, את לוקחת אותם, שאת... מניחה להם, כי זה קשה מדי.
לא. הגדולה שלי מבקשת מדי פעם להגיע, ואפילו גם אמרה, מה זה, למה לא עושים דבר כזה גם ליתומים?
חמוד.
וזה קצת, תשמעי, זה קצת מורכב, כי הם קטנים, וכאילו, הרצון הוא קודם כל לגונן עליהם, ולצד זה שהרצון הוא גם לתת להם איזושהי תחושת שליחות ושליחות ואת כל הדבר הזה.
את הדבר הזה שעובד לך, להעניק גם להם.
לא, אבל אני רוצה לתת, נגיד לך, הם מכינים פה אוכל לחיילים, ואת כאילו משתתפים במקומות האחרים שבהם הסכנה לנפש שלהם היא פחות גדולה. אבל יש לזה מחיר, כי קשה להתחבר כשאתה לא מזדעזע.
כן, את חושבת?
הוא מייצר גם את איזשהו רצון. אני מרגישה את זה מאוד אצל ילדים, כן. כאילו, אנחנו המון כל הסיפור הזה עם המכשירים ועם למה הם חשופים ולמה הם לא חשופים, זה שאלות קשות שאנחנו תמיד כאילו ניגשים אליהם ובתחיל אורחים, ואני אמרתי, פגשתי לא מזמן בנות ואמרתי להם, גם לבת שלי, שאני יודעת כמה אתם רוצות להיות מאוד חשופות ולשמוע ולראות עדויות ודברים וזוועות, כי אתם רוצות להרגיל, כי ככה הדברים עובדים היום, ככה הרגשות עובדים היום, כן? ואם לא תהיו בתחושה, בהרגשה, ואחרי יגידו לכם, תעשו הפס התחלה, ותתפללו ותתכוונו, איך זה יעבוד ביחד? זאת אומרת, כאילו, בלי ההבנה של מה קרה שם, קשה מאוד למקד את התפילות, ובאמת להוציא על זה דמעות, זה קשה, זה קשה, וזה חבל דק שאנחנו כל הזמן צריכים ללמוד לנוע עליו, אני מרגישה. אבל זה המשימה היום.
זה...
כל אחד במקומות שבהם אפשר.
את יודעת ששבוע שעבר שוחחתי פה עם נעמה טוכפלד על האימהות של הדור. יש את הקדושים שנופלים, ויש את האימהות ששלחו אותם, ויש את האימהות שמגדלות את הדור הזה של האמיצים ושל המסורים ושל באמת אנשי פלא האלה, עם עוז הרוח והתושייה ואת האלמנות. ואני חושבת ש... טוב להן שיש להן עיניים לשאת אני מדברת איתך ואת כל כך נוסחת תקווה, ואני יודעת שההתמודדות היא קשה כמו שאף אחד לא יודע. כלומר, אף אחד לא יודע אם את באמת מתמודדת.
אנחנו מדברים הרבה על הסכון, עכשיו השבוע אנחנו מציינים 6 שנים, בעזרת השם יום חמישי שאתה הזכרה, ולאחרונה הייתה לי הרבה ככה לדבר גם עם משפחות סנטריות, וכל הזמן פגשתי מישהי שהיא התאלמנה ממש לאחרונה, היא אמרה לי, אני זוכרת משפט אחד שאת אמרת לי, ממש בשבעה, את אמרת לי, את רק בהתחלה. ואני שמחה שאמרת לי את זה, כי זה ככה הכין אותי לאגור את הכוחות שלי, שאני מקבלת עכשיו בהתחלה, כדי שיהיה לי אותם להמשך.
וואו.
אז אמרתי, אני כבר 6 שנים, ולא מזאת פגשתי חברה שהיא יונת 30 שנה. והיא אמרה לי, את רק בהתחלה. וזה באמת, צריך להבין את זה, שזה כאילו מסע שהוא לכל החיים, וזה קצת, זה לא כמו מרוץ, זה בעצם, זה מרתון, זה משהו שהוא צריך כל הזמן לשמור את הכוחות, כל הזמן לחפש איפה לאגור עוד קצת כוח, ואף פעם לא להפסיק את זה, כי רגע אחת שאת מפסיקה, זהו, את במיטה לשבועיים, זה לא...
תגידי, ואם את במיטה לשבועיים? סתם, אני שואלת כמי שלא מעיזה להניח לדברים.
אני במיטה לשבועיים לפעמים, זה בסדר.
אוקיי.
אני אגיד את זה לתפיסתי, זה לא כולם מרגישים כמוני, אבל אני ממש מרגישה שלהיות במיטה לשבועיים זה הרבה יותר מתיש מלצאת פוש. זה מתיש, להיות בעצמות זה דבר מאוד מאוד מתיש, זה מאוד קצת מרעיל את הנפש ולוקח את האוויר, ולהיות במקום שמוכן להתגייס ולחפש את הטוב, אז זה קשה, אני לא אומרת שזה קל, אבל זה הרבה פחות
מציש,
זה נותן הרבה יותר כוח.
יעל שבח, דבר שאני רוצה להודות לך באופן אישי, אותי תמיד מחזקות שיחות כאלה, התקווה והאמונה שלך זה לא מובן מאליו. מה את יכולה להגיד למישהי אחת? את יודעת, לא כולם מתמודדות עם אלמנות, כל אחת מתמודדת עם משהו אחר, אבל הכאב הוא בסיס משותף לכולן. מה את יכולה להגיד לה במשפט לפני סיום?
אז אני רוצה להגיד שני משפטים. אחד, זה בסדר לכאוב, זה בסדר לפחד, זה בסדר להתאבל. אני חושבת שככל שאנחנו נלחמים ברגשות הקשים האלה, ככה הם יותר עוצמתיים, והם פחות נותנים לנו, פחות, יותר מתישים אותנו. אז זה בסדר, גם להיות במיטה כמה זמן, הכל טוב, זה בסדר, את עתיד. כמו הכוח שיפיל אותך, הוא גם הכוח שירים אותך. זה משהו אחד שאני אומרת. והדבר השני הוא, מה שאמרתי מקודם, ככה זה נראה אחרי 6 שנים. אנחנו עכשיו בעיצומה של מלחמה וקשה לראות את האור אחר כך, אבל הוא קיים והוא טוב, ואומרים שימים טובים יותר באים אחרי זמנים קשים, ואני ממש מאחזת בזה, ובעזרת השם שיבואו ימים של שקט.
יעל שבח, שיבואו ימים של שקט לליבך ולעם שלנו. תודה לך על השיחה המרגשת הזאת. בשורות טובות. בתוך כדי שדיברת ביקשתי שישימו לנו שיר שהמילים שלך הזכירו לי. תודה רבה. יום טוב.
עצבות נועלת שערי שמיים, נועלת שערי שמיים. תפילה פותחת שערים נעולים, פותחת שערים נעולים. עצבות נועלת שערי שמיים, נועלת שערי שמיים. תפילה פותחת שערים נעולים, פותחת שערים נעולים. והשמחה בכוחה לשבר חומות, והשמחה בכוחה לשבר חומות. אז גרש את העצבות, גרש, להתפלל ולבקש, לשמוח, רק לשמוח יש. אז גרש את העצבות, גרש, להתפלל ולבקש, לשמוח, רק לשמוח יש.
עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
טוב, עכשיו זה האייטם שעשה לכם טוב לאור הפנים, זה בטוח. אני אומרת בוקר טוב למור שולסר.
בוקר טוב, יונת, מה שלומך? נעים מאוד.
נעים מאוד מאוד, מה שלומך?
אני בסדר, את יודעת, עדיין כולנו ככה שוחים בין לבין, מנסים לשרוד את זה במצב נפשי טוב, ואני עובדת הרבה, כמו הרבה אנשים שהיום עובדים קשה, ובמקרה שלנו, מה שנחמד לי לפחות, זה שאנחנו עוסקים במכשור שעושה טוב לאנשים, ומקבלים עליו פידבקים טובים.
אתם בחלק המשמח, את אומרת.
אז כן, אז זה נותן לי נחמה לדעת שהדבר שאנחנו עוסקים בו עושה טוב לאנשים, שהרבה אנשים מתקשרים אלינו ואומרים שהם יושבים בבית בערב ועושים טיפול פנים עם המכשיר שעוד מעט נדבר עליו, שזה פיתוח ופטנט ישראלי שלנו, ושטוב להם לדעת שיש להם בסוף היום את ה-10 דקות, רבע שעה לעצמי, שאני יכול או יכולה לעשות טיפול פנים מקצועי בבית, וגם ליהנות מאור פנים יפה יותר, וגם קצת להתפנק.
טוב, אז ספרי לנו רגע, החברה הזאת, ביקיור לייזר, שהיא חברה פופולרית וידועה בסגולותיה, ועכשיו זה פיתוח חדש, מה זה המכשיר אייגן?
תראי, אנחנו כבר 15 שנה עם ביקיור לייזר, וכל השנים ידענו שאנחנו חייבים לעשות משהו בנושא קמטים ומיצוק האור, כי הנושא הזה זה נושא שפשוט כל כך חשוב בעידן שלנו, במאה ה-21, לאנשים כל כך חשוב לעשות טיפולי פנים, וכבר אנחנו לא מסתפקים בקרמים ובסרומים, ומה שעשינו, פיתחנו במשך 4 שנים מכשיר ביתי, בטכנולוגיה הכי מתקדמת, הכי טובה שתמצאי אצל הקליניקות של הקוסמטיקאיות הכי נחשבות בארץ, שנקראת RF, טכנולוגיה שהיא ידועה ומוכחת מדעית כמפחיתה קמטים, והנגשנו אותה הביתה באמצעות אלגוריתם חכם עם בינה מלאכותית שמתאימה את הטיפול בזמן אמת לפנים שלך, אם את יושבת עם איגן שזה מכשיר פשוט להפעלה, כיפי לטיפול, נעים לטיפול, את עושה 3 דקות טיפול על כל קמת בפנים, בזמן שאת עושה את הטיפול המכשיר לבד מתאים לך את העומקים הנדרשים כדי להגיע לדרמיס, שזו שכבת האור הפנימית שלך, ובעצם בונה לך קולגן. עכשיו, בניית הקולגן הזאת, שזה סיב חלבון שאחראי למיצוק האור שלנו על קמת מסוים, אחרי מספר שבועות, הקמת מתמלא מבפנים ונראה באמת חלק יותר ויפה יותר. עכשיו, אני אומרת, חד משמעית, זה לא מעלים קמטים, 0 שרלטנות, אבל גם במחקר שעשינו עכשיו, שהסתיים בדיוק עם רופא אור, הוכחנו מדעית שזה בהחלט מפחית קמטים, שאור הפנים נראה יפה יותר, צבע הפנים נראה אחיד יותר, ואת עושה טיפול פנים מקצועי בבית, זה משהו שלא היה לפני, והיום בזכות היגן, אני גם לא צריכה להתפשר בבית על היעילות. אני יכולה לעשות טיפול שהוא גם ביתי וגם מקצועי.
אני חושבת שבזמן מלחמה, כולנו צריכות טיפה לטפל בכמטוטי הפנים שלנו, שהתגברו.
קודם כל, את לא טועה בזמן לחץ.
כן, יש מחקרים גם על זה כבר, שנשות ישראל התחילו להתקמת מדאגה.
מדאגה אנחנו מתקמתים בהחלט, וגם מזג האוויר כרגע, המזג האוויר החורפי הזה, מייבש מאוד את אור הפנים, דורש מאיתנו טיפה יותר לדאוג ללחות, טיפה יותר טיפולי פנים, והאפשרות עוד פעם לעשות את זה בבית, אני חושבת שהיום כל אחד מאיתנו מעריך את הזמן שיש לו ביממה אחת, האפשרות שלי לא לצאת שוב מהבית בערב אחרי עבודה, לשבת, אני מקשיבה לחדשות, תוך כדי בערב עושה לעצמי.
אפשר גם בלי להקשיב לחדשות, זה פשוט מייצר את הקמטים של היום הבא, חבל.
את צודקת.
פשוט לוותר עליהם מראש.
אני מאלה שעדיין רואים כל ערב חדשות, יש אנשים שכבר מנסים טיפה להתנתק, קשה לי להתנתק מזה, אבל לפחות תוך כדי שאני עושה את זה, אני עושה גם משהו לעצמי, וזה נותן לי גם בחזרה.
מספר שאלות, יש תופעות לוואי? כלומר, אם זה מייצר, זה לא התקלפויות.
לא, זה בטוח לחלוטין לשימוש, וזה כבר, יש לנו כבר אלפי אנשים שמשתמשים בהיגן כבר בישראל. אגב, הטכנולוגיה קיימת כבר למעלה מ-70 שנה, היא כבר מוכחת מדעית. פשוט, היא לא הייתה נגישה בצורה הזאת לפני היגן. הייתי יכולה ללכת אחת לשבוע, אחת לכמה חודשים, לטיפול RF, שעולה כמה מאות שקלים ויותר, והפיתוח של מבית ביקיור לייזר זה לבוא ולקחת פיתוחים מתקדמים בעולם, טכנולוגיות יעילות למטרת הפחתת קמטים, והצלחנו להביא את זה הביתה, ולראשונה בעולם עם הבינה המלאכותית, זה טיפול שהוא לגמרי מקצועי.
שהוא בעצם משמש גם כקוסמטיקאית שמבחינת אותך תוך כדי. אהבתי, אוקיי.
אגב, גם קוסמטיקאיות משתמשות באיגן, כן, לחלוטין.
אוקיי,
לגמרי.
טוב. אני רוצה לשאול, א', יצרתי עניין, מעניין לבדוק. איך בפועל מקבלים, וגם הבנתי שסידרתם נטבה לנשות כל חי, שזה בכלל
ברור.
מאוד יפה מצדכם.
אני מתליינת בכל חי עוד מתקופה שעוד לפני שהיו לי ילדים, אני מאוד אוהבת את, באמת את התחנה שלכם, וכמובן שדאגנו לכם למבצע מיוחד. כן. חודש שעבר היה לנו מבצע שכבר הסתיים של 30% הנחה על המכשיר לאור התקופה, והוספנו לזה גם אספקת ג'לים לשנה. הג'ל הוא בעצם מגיע עם המכשיר ומסייע לאנרגיית חום לחדור פנימה.
Okay.
אנחנו עכשיו ל-15 הראשונים שהתקשרו מהתוכנית שלך, יונת, תוכלו לממש את המבצע הזה שהוא כבר הסתיים. זה היה מבצע שסיימנו את כל אספקת הג'לים שהייתה לנו, היה לנו ממש ביקוש מאוד מאוד גבוה, והשארנו לכם את האפשרות עדיין לממש את המבצע המדהים הזה שהיה לנו. זה מבצע של קרוב ל-1,000 שקלים הנחה ביחד עם הג'לים. כל שעליכם לעשות זה להתקשר כוכבית 8212, תגיעו לנציג, תתייעצו איתו, נציג או נציגה, יענו לכם על כל השאלות, תוכלו להזמין את המכשיר גם ב-30% הנחה, גם אספקת ג'לים לשנה, משלוח כלול במחיר עד 24 תשלומים ללא ריבית, ועוד השבוע תוכלו ליהנות מהמכשיר אצלכם בבית.
יפה.
כל שנותר לי לומר זה, כן, תתקשרו.
נסו ותיהנו. 8212. יפה. מור שולסר, תמשיכו לפתח, אנחנו נמשיך ליהנות ולהיות מתוחות בקטע טוב. תודה רבה ויום נפלא.
צורות טובות, תודה רבה.
צורות טובות, להתראות. אני אומרת בוקר טוב לרבקה צפדיה.
שלום יונת, מה שלומך?
עכשיו את תגידי את הטייטל שלך, נותנת לך את הכבוד.
תודה, טוב, אז אני רבקה, אני גם יש לי קליניקה להורים, שמייעצת בעצם להורים לנוער במצבי סיכון במגזר החרדי והדתי, וגם מעבירה סדנאות, גם בנושאים של הנחיית קבוצות, נוער בסיכון, פחות או יותר, יש עוד הרבה, אבל אני אקצר הפעם.
יופי. רבקה, התקבלה שאלה למערכת שמה זה חיממה לי את הלב, והיא כותבת ככה. זאת שאלה שמופנית לרבקה צפדיה, אני לא יודעת אם זה המקום, אבל אני אשאל בכל זאת. איך גורמים לילד להתחבר לתורה ולמצוות? בום, אהבתי.
ממש, שאלה מצוינת ומשמחת מאוד. משמחת מכמה כיוונים. קודם כל, זה ישר לוקח אותנו למניעה. בעצם איך מגיעים לזה שילד לעולם לא יהיה במצבי סיכון, כאילו לעולם לא יחווה את הדברים האלה ולא נצטרך לתת תרופות אחר כך.
איך נמנעים לי להגיע לקליניקה של רבקה צפדיה?
כן, לקליניקה שלי, בדיוק. איך חוסכים לי עבודה?
אני לא יודעת אם זה מה שאת רוצה לדבר עליו בשידור. אנחנו צריכים לייצר פה גם פרנסה, אבל בסדר, בואי נזרום.
כן, וגם המקום הזה של בעצם התשובה בגוף השאלה, המקום הזה של לחבר לכל מיני עוגנים, לכל מיני דברים מיטיבים בחיים של ילדים ושל נוער, בעצם הוא עצמו יוצר את המניעה. ואת יודעת, יש בעולמות הטיפול משהו שנקרא תהליכים מקבלים, שזה אומר הרבה פעמים מה שקורה בצוות של מרכז טיפולי, קורה את אותה דינמיקה מתרחשת גם בין הנערים והנערות במרכז, או זה ממש משליך, זה דינמיקה משליחה, ואני מרגישה שגם אני עוברת תהליכים מקבילים ביחד עם התוכנית. ככה משבוע לשבוע כל פעם השאלות פוגשות אותי בחיים, ואני רוצה לספר על המקום הזה של באמת איך מחברים ילדים לתורה ולמצוות. לפני שנתיים וחצי יצאו במיזם מאוד מיוחד בבית הכנסת של חמי, של איסוף בקבוקי מחזור, כשהמטרה היא ספר תורה. בעצם עשינו חישוב שכל שלושה בקבוקים שאוספים, זה אות בספר תורה, מספיק לכתיבת אות, וככה המיזם רץ במשך שנתיים וחצי, אספו 400 אלף בקבוקים, כל המשתתפים של הבית כנסת, הילדים שלהם, החברים של הילדים שלהם, יש אישה שהיא גננת, אז היא אספה אצל הילדים בגן, חמי הוא נהג הסעות, אז הוא, הילדים שעולים להסעה בדרך לתלמוד תורה, הביאו לו בקבוקים. ככה בית כנסת מחזר 400 אלף בקבוקים, ושבוע שעבר הייתה הכנסת ספר תורה.
וואו.
ואני רוצה לספר לך שלא היה אירוע מרגש כזה, לא השתתפתי מעולם באירוע כזה מרגש מאודי. בדרך כלל, כשהולכים הכנסת ספר תורה, אז את יודעת, אז שומעים את המוזיקה בחוץ, ואת רואה מהחלון, ואת יורדת עם הילדים, וככה קצת רוקדים וזה. אבל שם האירוע היה של כל הילדים. כל הילדים, כל אחד ואחד, שאי פעם הביא בקבוק למחזור.
הרגישו טף.
הרגישו טף, ממש. וואו. והייתה שם שותפות אדירה. זה היה פשוט מאורע מרגש, כל ילד וכל ילדה ברחוב שהלכו ומאות אנשים ליוו את הספר תורה ככה לבית הכנסת, ספר תורה גדול ומפואר, וממש יכולתי לראות במו עיניי איך מחברים ילדים לתורה ולמצוות. החיבור זה בעצם השותפות, ושותפות אפשר ליצור בהמון המון המון דברים, וזאת הייתה דרך מדהימה ומיוחדת של אנשים באמת מדהימים שזכו לעשות משהו כל כך גדול כמו...
וכל כך ממשי תורה. עבור הילדים. אני רוצה לשאול אותך, בגלל שיש לנו ממש 50 שניות, אני רוצה שבעצם תגדירי לנו את זה במשפט, להורה שעכשיו לא מכניס ספר תורה, איך אנחנו מחברים את הילדים שלנו מחר בבוקר לתורה ולמצוות. שאגב, בתקופה הזאת נותנים עוגן מאוד גדול לילדים.
בוודאי. למצוא דרך שהילד יהיה שותף. אנחנו רוצים שבת יותר כיפית, תני לו תפקיד, את רוצה שהמתבגרת שלך תהיה מחוברת, תטילי עליה להכין את העוגה, להכין את הכינוח לסעודה, את החלות, ממש ליצור שותפות, כשיש שותפות יש חיבור.
יפה, טוב, רבקה צפדיה, זה אולי נושא שנדבר עליו שוב, כי הוא ממש חשוב וממש נוגע בכולנו.
הוא ממש חשוב והוא נושא רוחב, ואני אשמח.
זה בסדר, אז אנחנו נדבר על זה שוב בעזרת השם. אנחנו מסיימים שעה, אני רוצה להודות למיכל יוסקוביץ' העורכת, למפיק נתי שולמן, לטכנאי מוטי קופפר, אני יונת קפלן. תכתבו לי למייל כל מה שעולה לכם על הראש, לראש יונת YONAT PR במילה אחת כמו פירוש רשי, יונת PR strudel@gmail.com.
עכשיו איתכם הבמה שלך עם יונת קפלן.